זה בדרך כלל הוא על פרשת השבוע. מדי פעם אנחנו עוסקים גם בעניון הדיומר. היום אנחנו נעסוק בסוגיה שהיא ודאי פרשת השבוע, אולי גם עניון הדיומר. הפסוק שעליו אנחנו מתבססים או עומדים היום זה פסוק אחרי רבים להטוי. מנסם הבסיס של דמוקרטיה. אז אולי זה גם עניון הדיומר, אבל קודם כל פרשת השבוע, מן הפסוק הזה אחרי רבים להטוי, פרשו חז"ל בדרכים שונות. ואנחנו לא נוכל למצות את כל הסוגיות שקשורים לפסוק הזה, כי צריך שנים כדי למצות אותם. אבל בעיקר יש שלוש פירושים עיקריים. פשוטו של מיקרו. פשוטו של מיקרו, מדובר בכוח הרוב בהכרעת הדין. כאשר נחלקו, ומצד אחד יש רוב ומצד שני יש מיעוט, בין אם זה בסנהדרין גדול או סנהדרין קטן או בייזין של שלושו, במחלוקת שבין החכמים כאשר לא ישבו במועצת חוד, מחלוקת בנושא כלשהו, בהלכה כלשהי, כוח הרוב, זה הפירוש הפשוט של אחרי רבים להטוי, זה הסוגיה הראשונה שאנחנו נעסוק בה. במעגל רחב יותר למדו חז"ל בחולן דף י"א מנולן דת לינם בוסרוב בכל הצוויקס, בין אם זה יצובי הטוב, בין אם זה דינה נפושס, בין אם זה דינה מומנס, מנולן דת לינם בוסרוב, שבמקרה של ספק יש משקל, יש משמעות, הולכים אחרי הרוב. והסוגיה הזו מתחלקת לשני תחומים שונים, רובי דגיסא קמן ורובי דלייסא קמן, כמבואה במספר מקומות בש"ס. זה הפירוש השני שמבוסס על כמה סוגיות בדברי הש"ס. והפירוש השלישי זה הדין של ביטול ברוב, שמיעוט איסור שנסער ברוב היתר בטל. גם הלכה זו מושתתת על הפסוק אחרי רבים להטוי, אף שזה כבר לא כתוב בשום מקום בחז"ל, לא בבבלי ולא בירושלמי, אבל הראשונים במקומות רבים נקטו כדבר פשוט, שגם הדין של ביטול ברוב למדו מאחרי רבים להטוי. כך כתוב ברש"י בגיטין דף נ"ד וכולם דף צ"ו, ברשב"א ובראש ובכל הראשונים. אז אני אשתדל מאוד לעסוק בשתי הסוגיות הראשונות. אינני מאמין שנוכל בשיעור הקצר הזה לעסוק גם בדיני ביטול ברוב, אבל לפחות בתחום הראשון, דהיינו הכרעת הדין בכוח הרוב, והגדר הכללי של רוב בספקות, נשתדל לעסוק בשתי הסוגיות האלה. קודם כל הכרעת הדין, פשוטו של מיקרו, כפי שאמרתי, עוסקת בחכמים שנחלקו, בבייסים שנחלקו בדעותיהם חכמי התורה והולכים אחרי הרוב. ויש כאן ארבעה שיטות שונות. הרמב"ן בסנהדרין דף למד בייס מביא מוצוסי כוסף בתשובת רב היי גורן, כך מביא הרמב"ן, שכאשר נחלקו בבייסים, שניים אומרים כך ואחד אומרים כך, והדין הוא אחרי רב להטוי, אין זה אלא בששובים הם, כאשר שלושת הדיינים שווים בחוכמתם. אבל כאשר האחד חכם יותר, גודל יוצא בחוכמת שלו מן השניים, הוא מכריע, ואז לא הולכים אחרי הרוב. כך מביא הרמב"ן בשם רב היי גורן. אני בדקתי במקורו בתשובה של רב היי גורן, בתשובת הקדמונים, ושם כתוב לא פחות ולא יוצא ממה שהרמב"ן מצטט. ותכף נראה מדוע הלכתי לצוח ולחפש את הדברים במקורם. בכל מקום הרמב"ן חולק על רב היי גורן, והרמב"ן אומר שבכל מושב של בייסים, בכל מעמד שהוא, בין אם זה בייסים של שלושה של דם דין המומנס, בין אם זה סנהדרין קטנה של חוב גימול של דם דין הנפושס, ובין אם מדובר בבייסים הגורם שבירושלים, עיני כל ישראל, בכל הערכאות תמיד הרוב קובע ולא חוכמה. רוב מיניין כנגד רוב מיניין, רוב מיניין קובע. ועל כל אלה נאמר אחרי רבים להטוי. אבל, מודה הרמב"ן, כאשר מדובר במחלוקת שבין חכמי תורה, כאשר אין מסגרת של בייסים, אלא חכמי תורה שמחווים את דעתם בנושא כלשהו, אז רוב בניין ורוב מניין שקולים הם, ואין הכרעה. רשות ביד אדם לסמוך על המיעוט, אם חכמים הם יותר, או לסמוך על הרוב משום שהם רבים. שקולים הם שתי הכוחות כאשר אין גדר, אין ממד של פייסים. כן הולכת לבחירות, לא הולכת לבחירות. זה מנסוג המחלוקות של יש כאלה ויש כאלה, כאשר להכריע מי חכם יותר, כי צריך קודם כל בייסים להכריע מי חכם יותר. פעם לכל אחד היה את השולחים שלו, את המשיעה שלו, היום כל אחד יש גם את הגורו שלו, ולכן קשה אחרי מי חכם יותר ומי חכם פחות, מי זה שיאחריע. אבל הכל פונים, זה מחלוקת את הראשונים, והפייקו הנוקץ אפילו בבייזין, רוב בניין מכריע, רוב מניין הרמב"ן חולק. בכל בות ידין הרוב קובע, אבל במחלוקת בין חכמים, כאשר אין דין של בייזן, אז רוב חוכמה כנגד רוב מניין שקולים הם. שיטה נוספת אנחנו מוצאים בספר החינוך במצווה עין חס, במצווה של אחרי רבם להטוי, כותב ספר החינוך, כאשר נחלקו חכמי ישראל, רוב חוכמה קובע ומכריע רוב מניין. וכאן החינוך הולך על הרמב"ן. הרמב"ן אומר רוב בניין כנגד רוב מניין שקולים הם, לא כך דעת החינוך. החינוך אומר שהחוכמה מכריעה את הרוב וגוברת עליו, חוץ מן הסנהדרין. חוץ מן הסנהדרין, זה מה שאני חושב בספר החינוך. הוא כותב שני טעמים, מדוע בסנהדרין לא שוקלים, לא מתחשבים בחוכמי ישראל. קודם כל, כי הסנהדרין הם במניין מחויב על פי תורה, אני מצטט את השמות, יש מקום להסתפק בכך מוכרי. הסנהדרין זה מניין מחויב על פי תורה, וכאילו אמרי תורה, על פי רוב של אלו תעשו כל עניוניכם. כאילו אמרי תורה, על פי רוב של אלה תעשו כל עניוניכם. אינמי, נימוק מוסף שכותב ספר החינוך, כולם היו חכמים גדולים. ולכן אין משקל יותר פחות, אין בידינו לשקול את גדולתם. כולם היו חכמים גדולים, כך כותב ספר החינוך. וליבי יואים לי ששני הנימוקים של ספר החינוך לא נאמרו בבית של שלוש אלא בסנהדרין. אולי רק בסנהדרין גדול, לא בבית נדרין בירושלים. לא בכדי החינוך מוקד בלשונו חוץ מן הסנהדרין. ואולי הדגש הוא הסנהדרין בהי הידיעה. הסנהדרין שיש רק אחת בית נדרין בירושלים. על בית נדרין של שלושו אי אפשר לומר כולם פה יהיו חכמים. בייזן של שלושו יכולה להיות אפילו עושים על הגדולים. הם לא צריכים להיות חכומים גדולים, כל בייזן של שלושו. ואם החינך כותב בסתם, שבסנהדרין הולכים רק אחרי רוב מניין, משום שכולם היו חכומים גדולים, ההפרה הזו אי אפשר לה שתיאמר אלו בסנהדרין. אולי רק בבית נחומים בירושלים. וגם הפרה הראשונה, כאילו אמרתו הראה, כי רוב של אלו פרעתו כל עניוניכם, אנחנו לא מצווים לעשות כל ענייננו. לפי בית משום שלושו אנחנו כן מצווים לעשות כל ענייננו לאורם של הבית נגונו של ירושלים, שרמב"ם כותב ברשת חתמם שהם עיקר תוירש שבלפה. כל דבר הקושי יבון עליהם, הם צריכים להיות מכווני כלל ישראל וכל מוקוים, שהוא עיקר תוירש שבלפה. אינני כל ישראל נשוי אליהם, ולכן מסוכן. יש לי נשיא את הלב לומר שלספר החינוך רק בבית נגון של ירושלים ועוד נכנסים בבוקמה, אולי גם בסנדן של חוף גימל, אבל לא בבית נגון של ירושלים. ולפי זה ספר החינוך זו שיטה מיוחדת שהוא מחלק בין בית נגון של ירושלים ובין שני הערכאות שקרויים סנהדרין. בית נגון של ירושלים זה בית זה לא סנהדרין. ואולי זה גם שיטת רב הייגון, כי רב הייגון זה סם ולא פירש. הרמב"ן מביא מלשונו, וכך כתוב גם בתשובת הגויים, כאשר נחלקו שניים כנגד האחד. ואני לא יודע אם הוא נוקט את המציאות הזו רק כדוגמה בעלמא, אבל כך גם בסנהדרין קטן או בסנהדרין גדול, או שמא גם רב הייגון מודה שבשתי הסנהדרין הקטנה והגדולה באמת הולכים רק אחרי הרוב, אלה שבבית נשלוי שבלבד, דעתו לומר שרוב בניין קובעת ומכריעת נגד רוב. ולכן אינני יודע אם יש כאן שלוש שיטות או שמא שתיים בלבד בדעת רב הייגון כשיטת החינוך, אבל הרמב"ן נוקט שבכל בית נשלוי גם בייזנצ'ס פלוישו, אי אפשר להתקשר ברוב בניין, ברוב חוכמה, אלא ברוב בניין בלבד. וכך גם דעת הרמב״ם, משום שבפרק תסלוך האלף מסנהדרין, כותב הרמב״ם, שכאשר יש מחלוקת בפייזנצ'ס, הרמב״ם, הרמב״ם מדבר שם גם על בייזנצ'ס פלוישו, הולכים אחר הרוב, וזה מצפססי, כמו שאומרת אחרי רבם להדוי, והרמב״ם לא מחלק. אם זה רוב בניין או לא, אם המיעוט חכמים או לא, הוא מדסות בהם, שתיק לקרואיתו, שתיק את הרמב״ם קובעת באופן ברור, שאין יוצא מן הכלל לשיט את הרמב״ם מן ההלכה שהולכם אחר הרוב, ולכן הרמב״ם והרמב״ן הולכים כאן בשיטה אחת, וזה השיטה של השולחן אורך, רוב הראשון. ולכן השיטה השנייה, או שתי השיטות האחרות, כפי שנסתפקתי, הן שיטות של יחידו, אבל לא כך יקרה, לא כאלה כדרכם של הרמב״ם והרמב״ן, שבכל בייזן שהוא מה שקובע זה רק הרוב. השיטה הרביעית זה הקורסושי בפרק כמה של מסכת עבודה זור 20 גמל, יש שם חילים תחום. והקורסושי מדבר על מצב שבו נחל כל כך מייסור, לא בייזן, לא ערכאה של בייזן, אלא נחל כל כך מייסור, והוא כותב שאף על פי שהמיעוט חכמים מן הרוב הולכים אחרי הרוב. אפילו כשהוא מדובר במחלוקת שבין חכמים, כאשר לא ישבו במועצת חודר, אין כאן בייזן אלא חכמים. אבל איזה רוב, וכאן מסוכנים מאוד, הדברים מאוד מאוד לא ברורים. מה שכתוב בגורתו שריצה, שהולכים אחר הרוב, פרש, מי שיש לו הרבה תלמידים, אינמי שרוב התלמידים רואים לנושאים מועצים. אז מה הפירוש הראשון? הפירוש הראשון משמע שכל תלוי כמה תלמידים יש לך בישיבה. מי שיש לו 500 תלמידים, אתה לא כתמיד כמועצוי. כבר השישיב האחר יכול להיות גדול ממנו, אבל אני אצלו רק 450 תלמידים, אז אין לו כמועצוי. אבל מה ההיגיון? מה הצעם יש בדבורם? הולכים אחרי הרוב, פרש מי שיש לו הרבה תלמידים. כך כתוב בגורת השיב, ואף פעם לא דיפנתי מה היסוד של השיטה הזאת. אי נעמי, מי שרוב התלמידים אומרים כמועצוי. בימי קדם אנחנו יודעים שהיו ישיבות בישראל. וזה לא היה כמו היום, שהשיבה היה איזה שלב מעבר, הלכו ללמוד שנה פה, שנה פעם, היה ישיבה בסור, היה ישיבה בפונטיפיסט, וכך מהישיבה כולם היו גדולים בצויר, ובראש, הרשישיבה היה גודל הטוב, הוא היה גם הפונטיפיסט והרב, והמנק, פעם בישראל, עוד פה הייתה חלוקה בין הרב והדיין והרשישיבה, חלוקה של תפקידים. כך בימי הגאונים בפרט, אז בראש הישיבה שם היו הפונטיפיסט והרבנים, וגם חכמה ישיב היו כולם גדוי להדות, לא היו ערכים שלמדו כמה שנים בכל יום לפני שתקבו דרכם בחיים. ולכן אולי מי שיש לו יצר בתלמידים, זה הנחות לובנו עם התלמידים. היו שיטות, זה השיטה של ישיב הסיור, זה השיטה של מוכרות, זה השיטה של פומבדית. כך צריך לכל יום לפרש את דברי הקורתו שלי. כי קשה להבין מדוע כוחו של הרב תלוי בכמה תלמידים יש לו. אבל זה מה שכתוב בגורתושי, והדבורים עדיין צריכים לשים. אז אלה ארבעת השיטות העיקריות שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים בנוגע להכרוע את הדין בפקוי ההרוב. אבל לכאורה, יש סוגיות מפורשות שדווקא מסייעים לגורתושי. וראי באמת, אבל שעת למדנו פעמים רבות, יוחיד ורבים הלוכי כרבים, זה כלל גדול. ושם לא מדובר בבייסדין, אלא במחלוקת שבין החכמים, יוחיד ורב הלוכי כרבים. אני חושב שהמקור הראשון להלכה הזו זה המשנה באידיוי, פרק א' הלוכה ה', משנה ה', משנה בוב, במסכת באידיוי, שם כתוב, למה הזכירו את היחידים, מפני שהלוכי כדיבי המרובים, אבל בכל מקום, בכמה מקומות בשעת מבואר, שיוחד ברב מלוכי כרבים. יכולנו לחשוב שיוחד ברב מלוכי כרבים לא קשור לאחרי רבים, לאחרים. זה רק אחד מכלולי הפסק שקבעו חז"ל. כמו שיש הלוכי כדברי המחניו, ולפעמים הלוכי כדברי המייקל, קבעו חז"ל. יש סבירות שהרבים מכוונים על האמת יותר מהיחידים. אז אמרו יוחד ברב מלוכי כרבים, אבל אין הדוב או כן. אני זוכר פעמיים, ברייסה וגמורה, אולי יש יותר מקומות, אבל שתי סיבות שזכורים לי, שכתוב בהם להגיע יוחד הרב מלוכי כרבים, מפני שאומרו תוירה אחרי רבים לאחרים. זה הסוגיה הידועה שכל אחד זוכר תנור של החנוי בבו ונשיא את אבנון טס כאשר נחלק לבליאזר בן הורקנס מצד אחד ורוב כך ניסול ובראשם לבישוע בן חנניה מעבר השני ולבליאזר בן הורקנס הביא הרבה ראיות לדבריו הוא הביא ראיות לא רק משעת מבב לנירושה ומאלה ראיות לא שגרתיות הביא לבליאזר בן הורקנס מהחרוש שנקר ממקומו מאמת המים שחזרה לאחוריה מקויס לבית המדרש שכמעט נפלו על ראשם והראיה האחרונה שהביא רב אליעזר בן הורקנס היה בת קול שיצא מן השמיים הלא חכה רב אליעזר בכל מקום ואף הוא פיקן אומר שם רב ישוע בן חנניה אין משליך בת קול לפני שכבר קוסוב בתוארת אחרי רבים להבין הרי שכאשר רב יהושע דוחה את שיתוף רב אליעזר בן הורקנס הוא מביא את הפסוק הגמדת וכך גם במחלוקת אחרת בזמן התנועם של רבן גמליאל נגד רבי קיבה וחביריו בברוכת כתוב בתספר ברוכת פרק א' עלות יהוד ב' שרבי קיבה אומר לרבן גמליאל זה נכון שאני חולק עליך אבל כך למדתני אחרי רבן להבין יופי דבריו מלוך יקרב הרי לנו שתי מקורות מפורשים מברייסה ומגמורה שהפוסק הזה המצווה הזו אחרי רבן להבין נאמר לא רק בבייזין אלא גם כאשר נחלקו החכמים לכאן ולכאן אז איך חלקו הראשונים הרמב"ן בין בייזים שבו הרוב קובע ובין מחלוקת שלא במסגרת הבייזים כאשר אנחנו רואים בגמורה שגם בכל מחלוקת שהוא לא חיקרם אז הרמב"ן מחלק בין יחיד כנגד רבים ובין מעטים כנגד רבים אומר הרמב"ן יוחיד ורבי הלוכי כרבי אבל מועטים כנגד המרובים אז מתחשבים בחוכמה ולא במניין הסברה לכשעצמה סברה ודאי שיש בטעם אבל איך ניישב אותה עם דברי חזל שמתבססים על אחרי רבי מלהטוי ואחרי רבי מלהטוי אין אף כמיני בבייסים למשל או בסנהדרין אם זה יחיד כנגד רבים או מעטים כנגד רבים המשמעות של אחרי רב להטוי זה שתמיד הולכים אחרי רבים ולכן קשה ליישב את דברי הרמב"ן עם הסוגיות שציימתי שבהם כתוב להד ישלוך יקרה ומשום המצווה של אחרי רבים להטוי ומאידך אנחנו רואים במקורות רבים שיוחד ברב מלוך יקרה ואיננו כלל גמור יש תויספסים ורישוינים במרחבי השעת שלא תמיד קבוע לא חקרה ומן הסתם יש הרבה יותר אבל אני מצטט רק מזיכרוני במועד קוטן דף חוף כתוב בתויספס שבהר במקוימס פסיתי יופס כנגד הרב יש רבס באידיוי הזכרתי מקודם את המשנה באידיוי אידיוי פרק א' הלוך ההי הלוך אבות שבשעת הדחק אפשר לתמוך על היופי שאתה מקבצת בו בכמה דפסה לגבוב כותב שכל אחד מן האמירויים היה לו כוח לפסוק יוחי מן התנור כנגד הרב הרי שהכלל הזה איננו כלל גמור אז כאן אנחנו מבחינים בין אחרי רב מלהטו בבייסין שבבייסין אין חריגה שזה רמב"ם והרמב"ם תמיד אנחנו מכירים את הדין לפי הרבים ובין מחלוקת שבין החכמים אך שגם שם יוחד ורב מלוכי כרבים אבל זה כבר לא כלל גמור צורך לא אמר שיש נפקה מנבין פשוטו של מקרו הפסוק אחרי רב מלוכי מדברת על בייסין ובין רוסים הסוירה הרבה פעמים אמר שמתוך מצוות הסוירה חזל הרבה פעמים הרחיבו ולמדו עקרונות במצוות הסוירה פשוטו אישו מיקרו מדברת על בייסין כאשר אומרו סוירה אחרי המלאטס אבל חזל מבינים שאם הרוב קובע בבייסין ודאי שיש בכך היגיון יש היגיון לפלוט שהרוב מכוונים על האמת יותר מהמיות ולכן קובעים חזל על פי מה שלמדנו מאחרי המלאטס שגם כאשר המחלוקת איננה במסגרת של בייסין מסתבר ללכת אחרי הרוב אבל מכיוון שזה לא מצווה גמורו אלא רוצן התוירת שלמדנו מן המצווה של אחרי רב מלהטוי זה לא כלל עוד הרגשה שאני רוצה לומר בסוגיה הזו ליישב. איך יכול להיות שמצד אחד עלו בגרבים וחזל הסמיכו את הדין הזה הלך לרב להבי, ומצד שני זה לא כלל גמור, ולפעמים פורטים להיות את כנגד הרבים. וכאן אני עובר במעבר אחד רק לכמה דקות להלכה השנייה של המעדום האחר המלאבי מנורלנד אבלינם בו זה רוב אפילו בחולן ואפילו זה הלפק לרמלאבי הרי מנטוי רוצים אחרי הרוב בין לכול ובין לכול בין בדרבון ובין בדיורי זה אין ספק שמדובר בדין של סוירה אבל אף אותי כן רוב הוא לא הכל הבלעדי היחיד מאחרי הרוב כל הסגל יש כוחות אחרים שגם חזקים לרוב רוב כנגד שני עדים אז לא מספיק לרוב העדים קודם ובו בבת לדף חוב דלת יש בויה בגמורה רוב וקורוי מה יותר חזק? רוב יותר חזק או קורוי יותר חזק? חזקת מומוין תמיד גוברת על רוב אין הולכים מוכים מנח על רוב משום חזקת מומוין הרי שיש כוחות נוספים אף על פי שרוב הוא דין צורך ויש דבר אחד שכבר הסברתי בזדמנויות רבות שיותר חזק מרוב יותר חזק מסדוקי יותר חזק מאדם יותר חזק מכל דרכי הבירור והרעי וזה ידיעה תואמת באופן בלתי אמת מי שיודע את האמת לא צריך לחשב משום רעיון אדם ששחט בו הוא שחט בהם הוא השויכת או שהוא ראה את השויכת ויבואו אלף עדים להעיד שזה מבעילה הוא צריך לזהר לא לאכול את הבשר כשהעדים רואים כי הם יביאו אותו לבית ויתנו לו מלכות אבל בינו לבין עצמו מותר לו לאכול כי הוא יודע שזה בשר שחוט אז הרוב והחזוק והעדים לא נובעים לו בכלל ידיעה תואמת באופן בלתי אמצעי חזק יותר מכל דבר אחר זה העיקרון שבייסים שראו לא צריכים עדים לא יתה שני גדול למריה אם הם ראו הם יכולים לדון על פירייתם ולא צריך להעיד בפניהם לכן אני אומר כך יוכי דבריו מלוכי גרב מבדים גמור אבל יש בכוח של אמירוי בכוח סדוסון לומר מסבת עמידי יוכי כך אנחנו מבינים ואם זה אמת לדידם אז זה מכריע את הכוח של רוב של אחרי רבים להפית ולכן יש בכוחם להכריע כי יוחד נגד הרב אז אין סתירה בין ההנחה שיוחד הרב הלוכי כרב מבטים גמור שמושתת על הפסוק אחרי רבים להטויס ומאידך זה לא כלל גמור ויש ממנו חריגים לפעמים פסקו כדברי היוחד כשמסבר תעמי יוחד ולפעמים לא רק התנור נפרו המרון קבו הלכה כי יוחד נגד הרבים כי אמנם זה דיורייתא שולחים אחרי הרוב אבל יש כוחות שגוברים על כוח הרוב ביניהם ידיעת ואמת והמורה מוסמך לקבוע עמדה ולומר מסבר תעמד יוחי נגד הכוח של אחרי הרבים כך אני מבין עיקרון שלו ואם כן הבויסאי במה עסקנו קודם כל ארבעת השיטות בראשונים האם כוח הרוב, הכוח המוחלט של רוב, גם כשזה נגד בניין, נגד רוב חוכמה, רק סנדה גדולה, גם סנדה קטנה, כל בייסין, ראשית הסגור הזושי, אפילו במחלוקת שבין החכמים, הרוב קובע. עברנו לסוגיה של יוחד ורב מלוכי כרב, והסברנו איך הדברים מתיישבים, הם דבר הראשונים שזה לא כלל גמור. האם יש כוח של רבים רק במצוות התורה או גם בהחלטות שאינן הלכתיות איך מנהלים גמח, קרן, שטיבל, קהילה, עיר, מדינה כל גוף שנוגעת לרבים איך מקבלים ההחלטות זה מחלוקת גדולה בין הראשונים הראש, בתשובת הראש, כלל ווב סימן ה' קובע וחידוש גדול יש בדברים שבכל עניין שנוגע לרבים הרוב מוסמך להחליט ומי הוא חייב לנהוג לפי החלטות הרוב שם מדובר בתקנות של קהילה או תקנות של עיר אז בעצם הדברים שפיתתתי עדיין הם חידוש גדול אבל לא להבדו רבים החליטו לפני הרבה הרבה שנים שזו השיטה הכי טובה שהרוב נקרא קוראים לזה דמוקרטיה אבל החידוש הוא שהרוב אומר שגם זה נגזר ממצוותי רשולה אחרי רבם לאבי אף על פי שפשוטו של מיקרו מדבר על בעצם, על סנדרן שדנים בהלכוי סנדרן בדיני הפרטיה ודקדוקיה אבל הראש מרחיב את הפסוק של אחריו מעטת עוד הרחוב יצר. הוא אומר שמהפסוק הזה למדנו שכל דובר שנוגע לרבים, הרבים הם שמוסמכים להחליט. אז כאן ודאי זה רוצן הטרידה, זה ודאי כל כך רחוק מפשוט או אישון מיקרו, אז כך צריך לפלט את דברי הראש. וכשיטת הראש, כך גם שיטת הרשבו. שיטת הרשבו חלק א' סוף שין פי א', המבית חלק א' פי ד', מלאמין סמנבוב, הרשל בים של שלוימה, כולם פרק א', סוף סמנון א', ורבים הראשונים והקדמונים שנקטו, שכך צריך לנהל כל דבר שנוגע לרבים על פי הראש. הרשד"ם לא היה כזה דמוקרט מובהק, והרשד"ם חולק על השיטה הזו, ובתשובה של הרשד"ם פעמיים, אור החיים מל"ז וכל שמיש בסימנטוף חוף א', הרשד"ם אומר שלא הרוב קובע, אלא תלוי במה. אם מדובר בהנהגת הציבור, אז חכמי העיר הם שצריכים לקבוע, לא הרוב. הרשד"ם לא נותן כוח לרוב, חכמי העיר הם שמוסמכים לקבוע כל הליכותיה של העיר, של הקהילה, של כל גוף שהוא. ובדברים שנוגעים לממון, אני לא יודע אם הרשד"ם חידש את המטבע הזה, אבל יש איזה פתגם, מטבע, בעל המאה ובעל הדיר. זו השיטה של הרשד"ם. מי שנותן את הכסף הם שמוסמכים לקבוע מה יהיה הטבע. עשירי העיר שמהם לוקחים את הכסף, הם צריכים להחליט ביניהם מה יעשו עם התקופה של העיר, עם המיסים שגובים. מי שנותן הוא שיש לו דייר ולא הרוב, זה השיטה של הרשד"ם. אבל כפי שאמרתי, רוב הראשונים, בראשם הרשב"א והראש קבעו אחרת, והם נוקטים שבכל עניין של רבים, הרבים הם שמוסמכים להחליט. יש מחלוקת גדולה בנוגע למעמדם של שבעת כתובי העיר, שהם בעצם נבחרי ציבור. בימי רבותינו גדולי התורה, מכיוון שהיו גדולים, לא היה מדין אלוהים, ערים, ולכן כל התשובות האלה עוסקים בקהילות או בבתי כנסיות, אבל השבעת כתובי העיר דינם כנבחרי ציבור שבזמננו. יש מחלוקת בין הפויסקים מה הדין כאשר צובי העיר מחליטים כך ורוב בני העיר מתנגדים. והשאלה היסודית היא האם צובי העיר יונקים את סמכותם כל הזמן, הם רק מייצגים את הרוב, או שיש להם מעמד עצמי, אוטונומי. מי שנבחרו הם אשר מחליטים, והם לא צריכים כל הזמן לסתכל מאחורי גבם מה דעת הרוב שהם כאילו השאירו מאחור, האם ההחלטות שלהם מקובלים עליהם. אז הרמב"ן בקונטרס החרם, יש קונטרס החרם, הרמב"ן חיבר דברים רבים כידוע, בקונטרס החרם כותב הרמב"ן שאין סמכות לשבת בעיר אלא כל עוד הם מייצגים את דעת הרוב. אבל אם הרוב מתכנס או על ידי חתימות או בכל דרך שהוא הרוב מתנגד להחלטות של שבת בעיר, החלטות האלה בטלות. הרמב"ן והמבית נוקט בשיטה שהיא בעצם השיטה המקובלת היום, שמי שנבחרו צובי העיר יש להם סמכות עצמית גם אם הרוב מתנגד לדעתם. הרוב יכול לפטר אותם, הוא יכול לבחור באנשים, אבל כל עוד לא יעשה כן, שבט צובי העיר הם יש בהם מעמד עצמי והחלטות שלהם תקפות אף על פי שרוב בני העיר יתנגדו להם. אז עסקנו קצת קודם כל בפירוש הקרוב ביותר לפשוט ראשון מיקרו באחר רבם לאבס, וכמובן הרחבנו האם רק בבית דין או גם במחלוקת שבין החכמים, האם רק במצוות התורה או גם בהנהגת הציבור. זה הכל קשור בפירוש הבסיסי של אחר רבם לאבס, כוח הרבים בכל הדין. עכשיו אני עושה מעבר חד מאוד בשיעור בלבטי, ואנחנו חוזרים עכשיו לישיבה לקיק שונה של הלומדס והעיון, כי אנחנו עוברים לסוגיה השנייה של מנולן דאזונן פוטר. מניים שעושים אחרי הרוב במקרים של פייקס, כתוב כתוב בחורה דף י"א, אחרי רבין להבין. וחז"ל שואלים שם, אשכחן רובי דאיסא קמן, כמו רוב של בית דין, כמו פשע חנויות. מוכרים באותו שחוסר, חנות אחת מוכרת נבלה, ואנחנו מצאנו חתיכת בשר, ולא יודעים אנחנו מאיזה חנות חתיכה זו יצאה. זה מה שקרוי לפי חז"ל רובי דאיסא קמן, מנולנד הזוינו בשרו ברובי דאיסא קמן. רוב שאיננו בפנינו כמו תשע חנויות כאלה בחנות אחת כזאת, כמו רוב פסולים או רוב שאלם אצלו, כמו תינוק שנמצא הסופי במקום שרוב ישראל התינוק יהודי, במקום שרוב נוכרים תינוק כנוכרי. זה רובי דאיסא קמן. אבל מנולנד הזוינו בשרו ברובי דאיסא קמן, רוב בהמס כשאלם מותר לאכול בשר של בהמה בלי לבדוק את החי צפוי. רוב נשים מסעברויס ויולדויס. וחז"ל יש הרבה דוגמאות של רובי דאיסא קמן. מנולון דזמין אבו של רובי דאיסא קמן, חז"ל רוצים ללמוד ממכה עובר ואימוי. אדם שמכה עובר ואימוי חייב לי בדילמה לעברוי. מי אומר שזה אבא שלו? תיאורטית יש אפשרות שאמא שלו זינתה ויש לו אבא אחר. מי אומר שזה אבא שלו? אלא דזמין אבו שלו רובי לספורך אחר הבעל. ולכן אנחנו מחזיקים שאם הילד גדל והוא קורא אבא ואבא קורא לו בני, אז מן הסתם על פי רוב הוא אכן האב. חז"ל דוחים, מכאן אי אפשר ללמוד דילמה היכדי אי אפשר שם. אולי זה הלכה מיוחדת כאן במקור לבימוי. למזכורת הסוגיה כותב רש"י שרובי דאיסא קמן, או שגם הוא נלמד מאחרי רבן להבי, וחז"ל ברויכת דאטום דימו מלצר למלצר ולמדו רובי דאיסא קמן מרובי דאיסא קמן, או שמה כותב רש"י רובי דאיסא קמן זה הלוך למלשי. רבים האחרונים שחילקו באופן יסודי בין שני הגדולים האלה, בין רובי דאיסא קמן ורובי דאיסא קמן, עכשיו שמעת? שמעת בי פרק תפו רבי קיבה אגב בקסוד הספנו גימל חמדה שלוימת שוב את פירתי הדלת אי חופס. רבים האחרונים שחיקו ביצוי דבורים בין שני הגדרים הנאו של רוב רובי דאיסא קמן ורובי דאיסא קמן. במקור שיטתם מדברי שיטה מקבצת בובר מציע בובר מדבי קופת אחד מן המינים. יש שם סוגיה, אני מתנצל שאולי אני נאלץ לדבר במהירות כאשר הזמן שלי קצר ואני רוצה למצות סוגיה, אז במקום לקצץ את הדברים שאני רוצה לומר ואני גם רוצה להסביר אותם היטב, אני פשוט רוצה את המהירות קצת יותר מהר, אולי זה קצת מקשה, אבל אני אשתדל שהדברים יהיו ברורים. יש ראש שמובא בשיטה מקבצת בו ממציא הבובו מדבי. לא נכנס לגוף הסוגיה משום שהיא לא כל כך חשובה לנו, אבל יש שם דין במעשה בהמה. איך מפרישים מעשה בהמה? מעבירים תשעה בהמות תחת השבט והעשירי יהיה קודש. אחד הבהמה שכבר נמנו קפץ בחזרה לתוך העדר, אז יש לנו בעיה. מעתה כאשר אנחנו נעביר עשרה בהמות תחת השבט, יכול להיות שאחד מהם כבר נפטר, אז הוא לא נכנס למניין, ולכן כל העדר פטורים ממעשה בהמה. שואלים שם הראשונים, אבל למה לא נלך אחרי הרוב? הלא אזלינן בוסרוב. אחד שכבר נפטר קפץ לתוך העדר, אבל יש 99 או 500 שעדיין מחויבים, למה לא נלך אחרי הרוב? אומר שם הראש, שם יש הלכה מיוחדת, עשירי ודאי ולא עשירי סופק, רוב נפטר. גם כשיש רוב, זה לא שיצרנו מכלל ספק, אלא כך נוהגים בספק. בספק הולכים אחרי הרוב, אבל זה עדיין מוגדר כספק. רוב איננו בירור מוחלט. ולכן כשיש על הלכה מיוחדת על הספקס, הלכה הזו ניתנה גם כשיש רוב. גם כשיש רוב זה עדיין ספק. ובמעשה בהמה יש הלכה מיוחדת, עשירי ודאי ולא עשירי ספק. מכאן למד הפני יהושע, שגם בסוגיה אחרת, שונה ביסודה, כדי שנפיים גמל, ממזר ודאי, הפרוטוירה, סופק ממזר מותר. אומר הפני ישוע, גם כשיש רוב לאיסור, סופק ממזר מותר. כי רוב עדיין מוגדר כספק. כאן זה אסירי ודאי במעשה בהמה, כאן זה ממזר ודאי, כך כדין כאן, כך הדין כאן. והפני ישוע בדרך הזה מיישב את הקושיה הידועה של הרשב"א על הרמב"ם. הרמב"ם כידוע נוקט שספק דאורייתא לחומרא זה רק דין דרבנן. מן התורה כל הספקים מוסרים, התורה לא אסרה את הספקים. כחומים אמרו להחמיר בספק דאורייתא. שואל הרשב"א בסוף פרק כמה דקידושין, גם הר"ן, כל הראשונים, פשוט את הרמב"ם, למה התורה צריכה להתחיל סוף את ממזר? הלוא כל הספקים מוסרים. אז מה בין איסור זה לשאר האיסורים? התורה לא אסרה ספקות בשום מקום, אז למה כאן התורה צריכה להתיר סופג ממזר? כך שואלים הראשונים, ומכוח שאלה זו הם חולקים על הרמב״ם, אומר הבני ישוע. לפי הראש יש אישות פשוט, וכל שאר הספקות כשיש רוב הולכים אחרי הרוב ועוצרים, אבל בסופג ממזר התורה מתירה גם כשיש רוב וחוב. והשב שמעת תמיה על הבני ישוע, שמועה ראשונה בפרק הראשון, קטע ראשון בשם שמעת. בפרק הראשון הוא אומר, מה פתאום, כשיש רוב תמיד הולכים אחרי הרוב, רוב זה לא ספק. רבור פרנקו שם במקום מאיר על השם שמעת שהוא לא ראה את השיטה מקבצת בבובן שיד הרוב, רוב זה כן ספק. השם שמעת בעצמו בפרק בשמעת בי פרק תשבו, אולי הוא בעצמו ראה את השיטה מקבצת, או שמה רבור פרנקו העיר לו, אם אני יודע. אבל שמעת בית פרק תזבוב אומר אבני ישוע, זה נכון שכתוב בראש לבוא מציא את אבוב שרוב הוא ספק, אבל ראש מדבר רק על רובי דאיסא קמן, ואני מדבר על רובי דאיסא קמן. אף על פי שזה לא כל כך משכנע, כי גם אבני ישוע מדבר על רובי דאיסא קמן, אז למה הקשית עליו? גם אבני ישוע מדבר על רובי דאיסא קמן. אבל בכל אופן כאן אנחנו מוצאים את השיטה של השף שמעת שמחלק ביסוד הדין בין רובי דאיסא קמן לרובי דאיסא קמן. הוא אומר, רובי דאיסא קמן זה ספק, כי זה גזרת הכופר, זה לא סברה. החתיכה יכולה לצאת מן החנות שהוא מכרת מבעלה, כפי שיכולה לצאת מחנויות שהוא מוכרים שחוטות. זה גזרת הכופר, ולכן זה מוגדר כספק. אבל רובי דאיסא קמן זו סברה, ולכן זה ספק. וכאין דברי שב שמעת, ציטטתי גם אחרונים נוספים, ואני מעולם לא הבנתי. למה רובי דאיסא קמן נכתב על שבי מרובי דאיסא קמן? למה? כל הסבורה של רוב מושתת על הסתברות, ובשפה המודרנית קוראים לזה הסתברות סטטיסטית. אז ההיגיון שלו, הכויאק של רוב, מושתת רק על אחוזים. רוב של 51% הוא רוב שלא כל כך, לא כל כך סביר. כי המיעוט גדול מאוד, וכגודל המיעוט כך גודל הספק. רוב של 99% מתיישב הרבה יותר על הלב. יש רובי דאיסא קמן של 99%, כשיש בעיר 100,000 יהודים ו-50 נוכרים, ויש רובי דאיסא קמן של 51%. אז נאמר שרובי דאיסא קמן זה סבורה וזה ודאי, ורובי דאיסא קמן זה גזירת הכופר. וזה ספק, מה ההיגיון בכלל לחלק מרובי דאיסא קמן לרובי דאיסא קמן? כל הכוח של רוב זה רק במספרים, זה רק באחוזים. אז מה ההבדל בין רובי דאיסא קמן לרובי דאיסא קמן? אלא שכך אני מסביר את הדברים. אני מסכים לחלוטין לשם שמעתי ברגע שהראש שאומר שרוב מוגדר כספק זה רק ברובי דאיסא קמן, לא ברובי דאיסא קמן, אבל לא בסגנונם, לא משום שזה צבור וזה גזרת הכופר, שניהם גזרת הכופר. עובדה שרשי בסוף הסוגיה מתלבט באמת מנולנד אזלינן, בוא תוריד את אלי סקמון, או שגם זה למדנו מאחר המלטות, או שזה לא כל המון שנות סיני, אלא שכך אני מבין. וכאן יש הגדרה מחודשת שאני אנסה ללטש אותה ולהגדיר אותה בשביל. פעם אמרתי שיעור, ואני חושב שגם פה עסקתי בסוגיה הזו, אולי לפני הרבה זמן, אבל כתבתי את הדברים ואמרתי אותם בכמה הזדמנויות לגבי הדין של הדור הספרדים כמי איידנדון. מה הכוח של הודעת בעל דין? זה ראיה, זה נאמנות, הוא נאמן, אין נאמנות לחיים. הוא נאמן לגבי עצמו, לא לגבי אחרים. אני אומר שמלבד הראיה, הנה הראיה שבסדר, לפעמים אנחנו פוסקים לפי טענה, אשר בעל דין מועיד לחובותוי, עליך להניח שכך האמת. ולכן הוא נאמן אפילו נגד עדים, משום שאנחנו לא נזקקים לעדים, אנחנו פטורים מלעסוק בראיות שיש עדות בלדין. אז אם אני צריך להגדיר עדות בלדין ולהכניס את רוישי בין שני הורים גדולים, בין הסריט לקוי של נביא בן לב נפתן למדלת, אם זה למונת או לסיידת, אני אומר זה לא לסיידת חדשה, זה גם לא נאמון, זו הנחה, הנחת עבודה. כשבלדין מודה שהוא חייב, אתם פטורים מלעסוק בראיות, ולכן דל עדת מהוכי, אתם לא צריכים להתייחס לעדת. אנחנו מניחים שהוא חייב משום שהוא הודעת. וזה הבדל מרובד איסק אמון לרובד איסק אמון. רובד איסק אמון תמיד הוא רוב מקרי. רוב מקרי. תשע חנויות, כאן יש תשע חנויות שחיתה ואחד נבלה. בסבטה אחרת יהיו תשע נבלה ואחד שחיתה. בעיר הזו רוב קשר אמת לו, בעיר שמעבר לכביש רוב פסול אמת לו. כאן רוב בני העיר יהודים, שם הם נוחרים. מצאתי חתיכת בשר, אי אפשר לתלם מן הספק, יש לנו ספק מאיפה הוא בא החתיכה הזו. אז יש רוב שמכריע, זה רובד איסק אמון. רובד איסק אמון הוא תמיד רוב טבעי, לא מקרי, רוב בטבע הוא עולה. רוב בהינת קשרים, רוב אנשים קשרים, רוב אנשים מתעברו את ביומת. יש טבע ביולוגי, יש טבע התנעתי, כמו רוב בילה כל אחת על הבעל. זה לא מדעים. אבל כך הוא דאג שלא אילום, בכל מקום, בכל זמן, אפילו בדורנו הכל. עדיין, רוב הילדים שקוראים אבא, הם אכן בנים של אותו אדם שהם קוראים לו אבא. אז רוב את הלי סקומון, זה תמיד רוב בצבע ואילום ומהלכו. ולכן, רוב את הלי סקומון מתמודד במקרה שנוגע ספקות. רוב את הלי סקומון אומר, אל תעוררו ספקות. עליך להניח שתופעות מופיעות בפנינו כתמרם וכתרגלם. אתה לא צריך לחשוש לעניינים חריגים. זה הגבר של דברים. רובד איסה כמון מתמודד עם ספקת. רובד הלייסה כמון אומר, אל תורד עם ספקות. יש בהימה, מותר לך לשאות את קרובה. אתה לא צריך לחשוש. שם בהימה זו היא משונה, מצרייפה. אתה לא צריך לחשוש לדברים שהם לא נורמליים. מותר לנו להניח, ואני מדגיש להניח, זה לא בירור. אי אפשר לומר שרוב זה בירור, זה נגד האמת לומר שרוב זה בירור. יש 30% שהם שונים, אז אי אפשר לומר שרוב מברר. רובד עלי סקמון זו הנחה. עליך להניח שבהם זה קשרת, משום שמצבע הוא אילום, רוב הבאים מתקשרים. כשילד קורא אבא, עליך להניח שהוא בן, משום שזה המהלך הטבעי של העולם, של אבל ומלויו, מאז בית הוא אילום. זה הגדר של רובד הלי סקמון. יש ודאי שאיננו בירור, זה ודאי לא משום שהספק יתברר בפנינו, אלא משום שאנחנו לא מורידים ספקות. זה הגדר של רובד הלי סקמון. לפי דרכי רבותיי, אני מסכים לדירה האחרונה. ורק רובד איסק אמון מוגדר כספק, לא רובד אלי איסק אמון. לא משום שכאן יש יותר סברה מכאן, אלא משום שגדר הדין שונה בדיוק. ציטטתי שבחור לניו דלת ובסנדרן צדק צד, כאשר החזל אומרים שבדיני נפושס אזלינה אמבוצרו, אחד המקורות של מלאב אביי, אלא שולחים אחרי הרוב. הרמב״ם כותב בפרק א' הלוך רחוב מהלכת עשו מביר, שצויקלים מלאך הזוכוי, כאשר איש ואישו נועדים כבעל ואישה, אנחנו מניחים שאכן אשת אישי, ודנים בעצים של אשת אישי. אף שלא ראינו את הפירושים, משום שהוא חושב שאשת אישי כוח התנהגותה. כך כשבן קורא אבא, אנחנו מרגישים שאכן הוא בנו. ואז נדון בו דין של מה שחובב ואימוי. אז בבבלי קוראים לזה רוב. הרמב״ם כותב מנולן בסוף למלאך הזוכי. הרמב״ם כותב שהמקור שסוף למלאך הזוכי זה הדין שמקור דבין הוא יותר מלאך הדבין. הכתב מי שכותב שבירושלמי כתוב שזה מדין חזוקר. וכולם צמאים על הרמב״ם למה הוא פוסק ירושלמי נגד הבבלי. אבל לפי דרכי, לפי הבנות דיברו בדלי סקמון, לא נחלפו הבבלי בירושלמי. אין הוא אך. משמו אזור שניתו ביניי. הם רק השתמשו בהגדרות אחרות, במילים אחרות. אבל הוא בדלי סקמון, זה הדין שהוא פוסק למלאך הזוכר. אין הוא אך. רק הלשונות הם שונים, ולא נחלקו הבבלי בירושלמי כלל. יסוד הדין הוא שעלינו להניח שדברים מופיעים בפנינו כטבעם בדרכם. אנחנו לא חוששים למצבים חריגים, אלא אם כן יתברר בפנינו שאכן זה המצב, שיש גם אנומליה, שיש גם דבר משונה. אבל עלינו להניח כדרכו של עולם טבעי. ולכן הבבלי והירושלמי לא נחלקו. יש לי ראיה עצומה לדברי האחרונים הנ"ל ולדברים שאנחנו אומרים כאן. מצד אחד, בדין הנפושת הולכים אחרי הרוב, זה הדין של מקור דבים, או היא זה הערכה שזה עשה פיסת אומה רמב״ם, פרק א' הלוכחות מאות הסיפור לביה. אבל יש רמב״ם אחר, פילי פלוי, פרק צ' וב, הלוכחות ז' בסיפור לביה. יראה לי, כותב הרמב״ם, ידוע כאשר הרמב״ם כותב יראה לי, אז זה הלכה שאינו מקור בדברי חז"ל, זה חידוש הרמב״ם חידש. פעם שאלתי רב פשוט, לא נספר את כל הסיפור. שמעתי פעם שזה רב דיבר בפני בני ישיבת ואמר להם שלא צריך כל כך להתאמץ, לא צריך להקדיש כל כך הרבה זמן לעיון, העיקר זה רק ללמוד הרבה. הוא הביא דוגמה משונה. מה הרמב״ם? מה עשה הרמב״ם קודם את היד? הוא רק יפית הלכות עם התלמוד. הרמב״ם, הוא לא כתב כל כך הרבה ספרות, כך שחוץ על האופייה. דוגמה משונה ואומללה. לפני שהוא גמר את השיחה, ביני לבין עצמו, כמובן לא ברבים, אבל שאלתי אותו, כבודו ודאי יודע שכאשר הרמב״ם קודם יראה לי את ההלכה מקודשת, אין לו מקור. זאת אומרת, כן, הדברים ידועים. אז אמרתי, אולי כבודו יכול למחש כמה דברים כתוב ברמב״ם יראה לי, כמה הלכות יש ברמב״ם. פותח בצמת המילים האלה יראה לי. כלומר, לא ספרתי, אבל נעשם 10, 15, יש קרוב ל-250 הלכות ברמב״ם, שפותחים, והגדרה הזו יראה לי. אתה לא צריך, סתם זה דברי הוואי, דברי הבל של אדם שלא למד, כי כל זה תמצית מקצועי של עיון, של העמקה, להוציא הלכה מפוקקת, הלכה פסוקה, מכל הבליל הגדול של הסוגיות ומרחבי השעס, וכי יש עיון גדול מזה. אבל הכל פונים רבו ישראל, כאן כותב הרמב״ם, יראה לי שאם יש בעיר גויה אחת או שפחה אחת, עטופי או עטופית שנמצא באותה עיר, אי אפשר לדון אותה כאשת איש, עם שנה אחר כך, משום שעליהו לחשוש, אולי היא שפחה, אולי היא גויה, ואין הקידושין תופסים בה, ואי אפשר לדון אותה כאשת איש. אם יש בעיר או במדינה, שפחה אחת או גויה אחת. מבחינת ההסתברות הסטטיסטית, בעיר יש 100,000 אנשים, 200,000, ואף הוא פיקן. אי אפשר לדון אותה מן המיסה. אבל בדין הנפושת הולכים אחרי הרוב, כך שואל הרייבד על הרמב״ם. הלא הולכים אחרי הרוב בדין הנפושת. למה לא נדון בדין הישסוש על פי רוב? ברור בעיניי שהרמב״ם מחלק מרובד אלי סקמון ורובד אלי סקמון, והוא נוקט שברובד אלי סקמון אי אפשר לדון דין הנפושת. לא משום שאין כאן הסתברות. מבחינה סטטיסטית יש הסתברות עצומה, הרבה יותר גדולה מרוב בהמס קשרת. רוב בהמס קשרת 70%, 80%, 90%. כאן זה הרבה יותר במספרים, באחוזים, אבל זה רובד איסא כמון. רובד איסא כמון הוא ספק. אי אפשר לדון דין הנפושת בספק. זה ברור. וגם הרשב"א מחלק בתשובת הרשב"א חלק עם מסכת שיניים ח', רבי סיסט מביא את הרשב"א בהלכות סבלת שיניים ד', לגבי דין הנפושת מרובד איסא כמון לרובד אלייסא כמון. וזה מחזק את מה שאמרנו, שרובד איסא כמון, רובד אלייסא כמון, הם שתי הגדרות שונות. רובד איסא כמון מתמודד כשיש ספק בפנינו, ולכן הוא עדיין מוגדר כספק, אף אותי שיש דרך איך לנהוג בספק הזה. רובי דלייזה כמובן אומר, אתה לא צריך לחדש ספקות נגד צבע העולם ומהלכו. אז זה עיקון שדורים, אני ידעתי, אז הספקנו לעסוק בעוד סוגיה נכבדת, ואולי לסיומן של דברים, שתי דברים שאני רוצה להוסיף. האפלות, סובסטס רובו מדבייס, שואל שאלה נפלאה שהרבה הכהנים עסקו בה. דלמלאב אבירי, כל ההנחה של פלוני הוא בנו של אלמוני, זה גדר של רוב. שואל אפלות, איך אפשר לחייב אדם בפדיון הבן? פדיון הבן זה ממון, אין הולכם בו מומנה על הרוב. אז איך אפשר? אם ההנחה הזו זה רוב, אז איך אפשר לחייב אדם לבדות את בנו? הלו, זה שאלה ממונית, ואין הולכם בו מומנה על הרוב. אני אומר כנל, אין הולכם מומן אחרוב, רק ברובי דלי סקמון. רובי דלי סקמון מועיל בכל דבר, גם במומן. כך אני מיישב את קושייתו של האפלו. לאחרונה התפרסם פסק הלוכה שאסור לשתות חלב בזמננו, וזה גרם לפולמוס גדול בין הלומדים. אחד הקופצים פרסם תלמוד חכם חשוב מאוד, קונטרס גדול, הוא גם שלח לי את הקונטרס לפני שפרסם אותה, ובו הוא רוצה להכניע שאסור לשתות חלב בזמננו. ומכיוון שאני חרד לסכנות של בני ישראל, ואני חושש שאם כל אחד יצטרך לתנות פרה לביתו או עז לבית שלו, זה עלול לגרום להרבה בעיות, ולכן אני הצעתי לחומרי הסיירה. מה השאלה? הלו, אנחנו שותים חלב כי אנחנו סומכים על הרוב, כפי שכתוב בגמור שרוב בהמת קשר אסן, ולכן לא צריך לחשוב שבהמת רייפה וגם החלב שלה אסור באכילה. אבל סטטיסטית בזמננו יש 15% שריפות, 20% שריפות. אז אותו רב שואל שאלה מאוד פשוטה, אם אני חולב בהמה ואני שותה, אני סומך שבהמה זו מן הרובי, אבל כאשר אני לכתחילה מערב חלב של מאה בהמת, וכי נוכל להניח שכל המאה בהמת כשרות הן, ואין ביניהם טריפס, הלו ידענו שסטטיסטית יש 20% טריפס, בלך בלך צריך ביטול בשישים. האחוז של הטריפס הרבה יותר גבוה מאחד בשישים, הוא בערך 15-20%. אז איך אפשר לשתות חלב כאשר אנחנו ערבבנו את החלב של בהמות רבות? ואותו רב שואל שאלה פשוטה, האם כאשר אני רואה עדר של בהמות מותר לי להישבע, אני נשבע שאין כאן בהמת רייפה, האם זה לא שבועת שקר? הלו, על כל בהמה אתה יכול להישבע, אבל כשאתה רואה עדר וסטטיסטית יש כאן 20% רייפס, אתה לא יכול להישבע שכולם כשרות, אז איך אפשר לשתות חלב? ואני אומר שאין שום ראיה בפוסקים לכל המהומה הגדולה הזו, והכל מושתת על טעות. טעות כאילו הדין רוב של תוירה מושתת על מדעי הסטטיסטיקה, ואין עדו בכן. מדעי הסטטיסטיקה לחוד ואחרי רב מלחפש לחוד. וברור בעיניי שמכיוון שכל בהמה דינה כבהמה קשר משום דפלינה בוס הרוב, גם אם הרבבנו חלב של מאה בהמה, עדיין החלב קשר ומותר באכילה. הגה ביעצמכו, אמרנו מקודם שיש דין, תינוק שנמצא, אסופי, אנחנו לא יודעים מי האבא שלו, במוקם שרוב יסוע ליהודי, במוקם שרוב נוחם, תינוק גוי. אז מה הדין כשכמה וכמה תינוקות נמצאו במשך השנים בעיר? לא פעם אחת, במשך השנים. יש 40% גויים בעיר הזו, ויש לנו מניין, ואנחנו רוצים לצרף 5 אסופים למניין הזה. אנחנו אומרים לא, 2 מתוך 5 הם גויים, כי 40% של בני העיר הם נוחרים, אתה לא יכול לצרף אותם למניין. איך יהיה תכן הלכה כזו? לא, אין הדוב עוקר. כי כל אחד הוא מוחזק כיהודי משום שלחנו אחר הרוב. אז מותר לנו לצרף את כולם למניין, ולא נצטרך לומר לא, אם יש 10 כאלה, אז 4 מתוך 10 מנסתם הם גויים, שהרי זה האחוז שבעיר. איך אפשר בכלל לצרף קט של 5 עדים? רוב בני אדם הם קשרים, אבל טרייפה פוסל לאידס, אז יש 20% שהם טרייפס, אז נמצא חמן קורא ופוסל לאידס כולם בטלה. אם יש לי 5 עדים, ואני צריך לחשוש שאחד מתוך 5 זה 20%, או אחד מתוך 10, לא חשוב, אני לא נכנס לאחוזים, אז אי אפשר לצרף אותם ביחד. בוסל שנמצא במקום שתשכנו יתמוך שחיתה ואחת טרייפה, ונמצאו כמה חתיכות, אז לא נוכל לבשל אותם ביחד. מה פתאום? זה הכל מושתת על הנחה מוטעת ביסודה, שרוב זה מדעי הסטטיסטיקה. רוב זה לא מדעי הסטטיסטיקה, רוב זה דמצוי לשל אחרם להפס, בין רבדי סקמון, בין רבדלי סקמון, ולכן, מכיוון שכל בהימה כשרה, מותר גם לערב את החלב של בהימות רבות, ואנחנו לא צריכים לעשות את החישוב הסטטיסטי, אבל מבין כל כך הרבה בהימות, יש גם סייפס, כמו בדוגמות אחרות שהראיתי. כך פשוט וברור, אני הצעתי. ולכן כל המהומה הזו לדעתי אין לה יסוד בחלום. אז עסקנו בשתי תחומים של אחרי רבם להטויס. קודם, החלק הראשון שלו, עסקנו בכוח הרוב בהכרעת הדין, והרחבנו סוגיה זו לבייסן, למחלוקת בין החכמים, להנהגת הקהילות וכדומה. ואחר כך עסקנו בסוגיה דאזלינן בוסרוב ברובה דאיסקמן וברובה דלייסקמן. והשבוע בפרשת משפטים אנחנו עדיין עוסקים במעמד הר סיני. משבוע הבא נעסוק בבייס וקהל. אבל השבוע אנחנו עדיין עוסקים במעמד הר סיני, השבוע אנחנו לומדים על בני ישראל שקדימו נעשה לנשמע, ועל המעמד הזה נצטווינו, הישום על הבור, ישמור עיניו שכום יועיד, ואין תשכח את הדבורים אשר ראו עיניכו. ותמיד חשבתי, למה נצטווינו פן תשכח את הדבורים אשר ראו עיניכו? במעמד הר סיני זה העיקר מה ששמענו, לא מה שראינו. ראינו דברים מופלאים, אבל יותר חשוב מה ששמענו, על הממד של קריאת ים סיף מתאים לומר, פן תשכח את הדבורם אשר ראו עיניכו, ראתו שיפחו על הים, מה שלא ראו יחזקאל וכל הנביאים, אבל בממד הר סיני יותר חשוב מה ששמענו, ואף על פי כן, הוזהרנו, פן תשכח את הדבורם אשר ראו עיניכו. ואני חושב שהדברים מתקשרים לדברים שכבר כתבתי ואמרתי בהזדמנויות שונות. חז"ל אומרים, כל העם רואה נס הקהלת, כתוב במחילתא, שהוא רואה נס הנשמע ושומע נס הנר. איך אפשר לראות את הנשמע? איך אפשר לשמוע את הנר? אז בפשטות, זה היה נס. הכל היה נס במעמד הר סיני. אז מה הפלא? וכי אנחנו יכולים לצייר בדמיוננו את המעמד הנשגב המופלא הזה שנראה מסוף רואי למצוי פוי. אבל אף על פי כן, שניים מגדוי לידו יוסף, חיים מבלוזן בנפש החיים ובני יסוף פה. שניים מפרשים פירוש מוסרי, פירוש שיש לו משמעות רבה גם לדידן, גם לדירת דורנו. אומר רב חיים מבלוזן, וכך אמר בני יסוף פה. יוצא בראשית, בורא האדם, חנן אותו בחמישה חושים מופלאים. ורק דרך החושים האלו הוא יודע על כל הסובב אותו. האדם רואה, שומע, מריח, תואם, ויש לו חוש של מישוש ידיים. וכל אשר הוא יודע רק דרך חמשת השערים האלה, שמזינים אותו, וידיעת כך הוא יודע על הסובב אותו. איזה מחמשת החושים הוא המוחשי ביותר, הוא הברור ביותר, הוודאי ביותר. כל אחד יענה. ראיית עיניים, אדם לא מפקפק באשר הוא רואה. כשהוא שומע הוא יכול לפקפק, כאשר הוא רואה הוא יודע מה שראיתי זה קיים. עד שחזל אמרו לא תשמיע גדוי למריע. אם בייסני יכולים לדון על פי שמיע, כאשר הם שומעים עדים ודאי שהם יכולים לדון על פי ראייתם. אבל העולם שלנו, העולם שלנו, שלנו האישי, לא יכול להיות עולם שמושתת רק על חוש הראייה, כי אנחנו חיים בהווי ובהווי שאיננו לא ראינו. כאשר אנחנו עומדים את דברי חז"ל במדרוש של חז"ל בבבלי וירושלמי, אנחנו עומדים על מלוכים ועל צרופים ועל חיות ועל פני הקודש, אנחנו עומדים על שדים ורוחות, וכל אלה איש לא ראה, ואף אותי כן אנחנו יודעים שהם קיימים, כי אבותינו סיפרו לנו, כי חז"ל מספרים לנו עליהם, ואנחנו מאמינים לא רק באשר אנחנו רואים. אנחנו יודעים שעיקר האדם זה הנשומר ולא הגוף. אף אחד לא ראה הנשומר, אף אחד לא יודע כיצד היא נראית, אם היא נראית. ואף על פי כן אנחנו יודעים שהיא קיימת, כי בתורה כתוב ויפת באפו ונשמת חיים. אנחנו חיים בעולם של שמיע, אבותינו סיפרו לנו. אנחנו חיים במסורת שנמצא מאב לבן ומבן לבן בנו, וכך עד מעמד הר סיני. אנחנו לא ראינו את הטרקלין שבסוף הדרך. עין לא רואה אותו, אלוקים, גדולו סכו, מורה פוקווה שסופנתו לריחו. אבל אנחנו יודעים שהוא קיים, ואנחנו צועדים לקראתו כל יום, כי אבו יסיינו סיפרו לנו. מפרשם הבני יסוס ונפש החיים, שכלל יסול בשעת קבולת התוירה התעלו למדרג שהיו קובעים את האיש. הדברים הנשמעים היו כה מוחשיים בעיניהם, כאילו ראו אותם, והיו שומעים את הנרס. כל עולם הגשם, החומר שאנחנו רואים, כל זה היה כל כך רחוק מתודעתם, כאילו רק שמו עליהם. זה הפירוש של שני הנביאים הנאו בדברי חז"ל, שירויין את הנשמה ושומן את הנרס. ותמיד פירשתי כך את הגמור שמופיע פעמיים בשעת בו, בבת ריין, היי, נתנר בנקופו מבית, מסופר סיפור מעניין. יהודה רבי יוחנן הווה יוסף ודוריש, רבי יוחנן ישב ודרש פסוק שכתוב בדברי הנביא: מאי דכתיב ושמתי קוד קוד שמשוסייך ושעורייך אבני אקדח. עושה את הקודש ברוך הוא להביא עוונם טועים ומרקול ישם, שלוי שמאמו, וחוקק במסר הרסלם ומעמידון בשער ירושלים. ליגלג אולה ואיסוי תלמיד, ישב תלמיד, בא לו לצחוק. בוס קמנטון, מה הוא יכול לעשות? בא לו לצחוק, והוא אמר, השתק הבא יש איזה סיס ללא משכחינם. אנחנו לא מוצאים יהלום בגודל של ביצת ציפור קטנה, אז איך יכול להיות שלוי שמאמו? לימים, כך מספרים חז"ל בשתי המקומות, הנעל הפליגו ספינות אוי בים. והוא רואה מחזה מדהים, והוא רואה מלאכי שורש שמנסים אבנים גדולות, 30 אמה, והוא שואל אותם, אילן למען, מה אתם עושים עם האבנים האלה? והם עונים לו, עושה את הקודש ברוך הוא להעמידון בשער ירושלים. הוא כבר לא יכול להמתין עד שהספינה תגיע ליבשה. אני משער בדמיוני שהוא רץ כל עוד נפשו בו ליבשה, והוא בנשימה עצורה רק מתפרץ לתוך הבית מדרש של רבי יוחנן ואומר: דרויש, רבי דרויש, לכו נועה לי דרויש, כאשר אמרת כן ראי. אז ודאי שיש פה לומדים רבים שזוכים או בו בבת ראיין, היי, או סנדן דקוף, או ששמעתם את זה כבר מפי, אבל לאלה שלא זוכרים מה כתוב שם בהמשך, אני שואל, כיצד אתם משערים שרבי יוחנן יגיב? מנתם עומד רבי יוחנן ונושקה אל רוישוי, ונתם אותה במה, תספר לכל התלמידים, מה ראית בלב ים? לא, רבי יוחנן אומר, ריק, אדם ריק שכמותך, לולי ראיתו לא האמנתו, יואב ביינו ויוסי גל של הצומש. מה הביא? דברים מבהילים. למה זה מגיע לו? אם מגיע לו עונש, היה צריך להיענש כשהוא לגלג. למה עכשיו? כשהוא כזה צדיק והוא ראה והוא מספר לכולם עכשיו? רבי יוחנן אומר לו, ריק, לולי ראיתו לא האמנתו, אתה תלמיד חכם, אתה בן תויר, אתה תלמיד שלי, אתה יושב כאן בבית מדרשנו, וכשאתה שומע מגוד לדור אתה לא מאמין. הוא מפרש פסוק בנובי, זה לא נראה לך, וכאשר אתה רואה אתה מאמין. ריאס עיניים היא שקובעת אצלך את עמידת המציאות, רק מה שאתה רואה אתה מאמין. נשמת האודם ראית בימיך, ומה הוא אדם ללא נשומע? זה מידי כנגד מידי. יואב ויינו ויוס רגל שעשו לולי נשמת השם שאף אחד לא ראה, אז האדם איננו אל הגל של עצמו. לכן, תלמידי כנגד מידי. ליבי יואים עלי, אני לא, אין לי שום מקור, אבל כך אני מרגיש. אחרי שעושה גל של הצומת מנסה מצב חייזמי, לא מגיע לו לאותו תלמיד ככה לגמור, מה? סוף כל סוף, הוא היה צדיק, הוא דיבר עם מלאכי שורש, הוא ראה אותם, אנחנו לא ראינו מלאכים בלב ים. כך אני רוצה לחדש. אחרי שהוא למד את הלקח, מצב חייזמי. אבל זה היה הטענה של רבי יוחנן. לולי ראיתו, לא האמנתו. מה, אתה מאמין רק ממה שאתה רואה? רק זה קיים. אז מהו אדם? מהו אדם לולי הנשומה של הקודש ברוך הוא נפק באפיו? יש סיפור אחר בברוכס נון חס. ברוכס נון חס מסופר עד אבששס. אבששס היה סגי נור. הוא היה עיוור. ופעם אחת מגיע מלך לעיר. מלך נוכרי. וחז"ל אמרו לאוילום, ירוץ אדם להיות מלכי ומסו אוילום ולברך עליהם שחולק מקווי בו לבוסו ודם. כולם הולכים לראות את המלך ורפשי שסולך איתם. פוגו בו יהיד צדויקי, והצדויקי מקנית את רפשי שס, והוא אומר לו, חץ ולנהר כי גן אליי. קדים הולכים לנהר כדי לשאוב מים, אבל קדים שבורים, דוקים, למה לוקחים אותם לנהר? אי אפשר לשאוב איתם. הוא מתכוון להקליט את רבשיישס, אתה לא רואה, אז מה, אתה, מה יש לך ללכת? אתה בלב הכי לא רואה. רבשיישס באורך רוח אומר לאותו, בוא איתי וחזידי אדם יתפי מנח. אני אומנם לא רואה, אבל אני יודע יותר ממך, והם הולכים ביחד, הירכו שניים יחד בלתי נועדו. והם הולכים, והם עומדים ביחד עם כל ההמון הרע ומחכים למלך, כי ככל הגונדה כמייסה, גדוד של פרשים עברה, הייתה תכונה, אז הצדוקי אומר לנבח דקשוכן שלו, שלא רואה, עד שאתה עושה מלכה, תתכונן כי המלך מגיע. ורב שישס אומר לו, לא יוצא מלכה, עוד לא. כי ככל הבגין דתניונה, שוב, הצדוקי אומר לו, השתה עושה מלכה. ורב שישס אומר, לא יוצא מלכה, עוד לא. כי ככל הבגין דתליפטוי, ואחר כך היה שקט, אז רב שישס אומר לצדוקי, השתה עושה מלכה. ואז המלך ודויקי תמה, ושואל את שיש את איך ידעת, אתה לא רואה כלל מה קורה פה, אז איך ידעת מתי המלך יגיע. אומר רב שיישס, אני יודע, כי מלכות הדארת מעין מלכות הדרתיה. ובמלכות הדרתיה יש פסוק בנובי, צי ועומדת ובהר לפני השם. ולפני השם רוח גדוי לו, מפר הקורם ומשבס לוהם, לא ברוח השם. ואחרי הרוח רעש, לא ברעש השם. ואחרי הרעש איש, לא באש השם, ואחרי האש קוראו דמו מודקו, ואז הופיע שכינת קודשוי. אומר שישס, לפי הפסוק הזה ידעתי, מלכות הדארמן, מלכות הדרקי, אז ידעתי שאחרי שלושת הגדודים, אז יופיע המלך. ואז המלך אכן מוגיע, ורשישס אומר ברוכר, והצדויקי עדיין מכניס אותו, והוא אומר למנדל היכול זה סכום הבאחר, אתה לא רואה, אז למה אתה מברך? וחזל שואלים, מי הווה עלי דוהו צדויקי, מה קרה לו? אחד הדרכים שם בגמורה, יואב ביינם ועושה גל של עצום. ואני אומר שזה אותו גל של עצום של בובה בסר עין אי. ראי כשיקומו איתכו, אתה כבר היית שרב שישס בלי לראות יודע יותר ממך. הוא בלי לראות יודע מה שאתה לא יודע כשאתה כן רואה ואתה עדיין לא למדת אתה עדיין מקנית אותו אתה עדיין חושב שרק מי שרואה יודע לא בינו ויוצא גל של עצום כאן אני כבר לא אומר שאתה חיות פה אני לא בא לי לחדש את החידוש הזה כאן אבל רב שישס יואב בעינו איזה עיניים, איזה עיניים, הוא לא ראה. גזענו את המשך, הוא לא ראה, אבל הגל של הצומת זאת הייתן משהו. העיניים שלו, העברות שלא ראו, אבל הגל של הצומת הם יכלו לעשות. כי העולם שלנו איננו לעולם של ראייה. אנחנו מאמינים גם במה שלא ראינו, ובמה שאין אנחנו יכולים לראות, אבל אנחנו יודעים משמענו. כי אבותינו סיפרו לנו, והם סיפרו לנו שהם שמו מאבותיהם ומאבותיהם עד למעמד הגדול של הר סיני, כי אז ראינו את הכל. ובקריאת ים סוף ראינו את הכל, ויאמרם ביעץ ובואים למזכר ליבם ראים. ואנחנו ממשיכי דרכם, ואנחנו קיבלנו דור אחר דור את אשר הם ראו, ואנחנו מאמינים באשר שמענו. אולי עושה דלוב הישוב, יתעלה כלל יצאו למדרג של רואי נסנישמע כי עין בעין יירו בשביל השם ציון ורואו כל בוסו יחדוב מה יראו? יפי השם דיבר בדרך כלל מה שמדברים שומעים לא רואים אבל יוסד לא ושוב נהיה רואי נסקו אלוי רואי נסנישמע בשום נסנר ואז יתקיים בנו ורואו כל בוסו יחדוב יפי השם דיבר ולכן עשוי למד יראה אותנו ושום הלכו, ושמו אליו שכומוי, פן תשכח את הדבורים אשר ראו עיניך. זה הממד של הר סיני, וזה אנחנו צריכים לזכור בזוי ריסוי בו. יהי רצון שנזכה בקורוי, כי עין בעין גילו בשוב השם ציועים, ורואו כל בוס ויחדוב, כי תהיה השם דיבר, והוא ישמיינו ברחם ובשיינס לעיני כל חי. ישמיינו באוזני, לא והוא ישמיענו ברחם אבשנת לעיני כל חי, לימור, הן גואל תיאסם אחרת כרשת, ליאו יסלוכם לעיני.